הגיעו את שניים שלושה אנשים ואפשר להקדיש כמה רגעים לישיבה שקטה, לאסוף את תשומת הלב שלנו. אוספים את תשומת הלב פנימה כדי להכין אותה להיות מופנית החוצה. מספרים על המורה ההודי הנודע רמנה מהרשי שהוא נהג ללמד בדממה. הטיצ'ינג שלו היה פשוט שקט. אז למעשה, לא שומעים? צריך להגביר טיפה. עכשיו יותר פה. אז אפשר להגיד שכל מה שצריך זה דממה, לשהות עמוק בדממה והכל יהיה מובן, אבל למרות זאת אנחנו ננסה להגיד כמה מילים. כמו שערן אמר, המטרה של השיחות בערב זה לתת קצת הקשר רחב יותר של מה שנקרא הדרמה, והנושא שהכתרתי את השיחה בנושא בשם למה לשבת למדיטציה, וחילקתי את זה לשלושה חלקים. בין כל חלק וחלק נשב לאיזה דקה או שתיים כדי קצת לעכל את האינפורמציה. אם בלהט השיחה אני אשכח את זה, אז תזכירו לי שצריך לעצור. וכמו שאני מבין, אנחנו יושבים למדיטציה גם כדי לשחרר את מה שחסום, גם כדי לייצב או לאזן את מה שמתנדנד מצד לצד, וגם כדי לחשוף את משהו חבוי ונסתר. אז כל אחד משלושת הדברים האלה של לשחרר את מה שחסום, לאזן את מה שמתנדנד ולחשוף את מה שנסתר, ננסה להאיר קצת. אז קודם כל, מה חסום ומה אנחנו רוצים לשחרר ואיך? אני חושב שאם נשאל כל אדם שמתחיל לתרגל מה ישר פוגשים כשמתיישבים למדיטציה, אז בדרך כלל פוגשים שני דברים גדולים ומרכזיים. מישהו מוכן לנחש עם מה מתמודדים על ההתחלה? הרבה מחשבות וכאב בגוף. אתם רואים? זה עובד. אז יש הרבה מחשבות שבעצם אפשר להגיד חוסמות את היכולת של התודעה שלנו פשוט להתרווח בתוך החוויה של ראייה, שמיעה, ריח, טעם, תחושה גופנית, פשוט לנוח בזה ולהיות עם זה. המחשבות חוסמות את זה, והכאב חוסם את היכולת שלנו להיות נינוחים פיזית עם הגוף שלנו, שפשוט מנסה לשבת בשקט ולעשות שום דבר. אז מהצד של המחשבות, קודם כל, אז אנחנו באמת קל יחסית להתחיל לראות שאנחנו מלאים, גדושים בכל מיני סוגים של פעילות מנטלית, שנגיד נחתיר אותה בכותרת מחשבות, זיכרונות, תכנונים, תמונות, וידאו, שירים, דיאלוגים, רב שיח שקורה לנו בתוך הראש, ניתוחים, ספקולציות, חישובים, השוואות, שיפוטים. אני מניח שעוד אפשר להמשיך להגיד עוד הרבה סוגים. וכל הדבר הזה שהבודה דימה אותו לאבק, ענן אבק, הוא מקשה עלינו לעשות, או אפילו זה לא לעשות, זה להיות עם הדבר הפשוט הזה שנקרא חוויה חושית. בעצם מה שאנחנו חווים זה תחושות גופניות, שומעים צלילים, מריחים ריחות, טועמים טעמים ורואים מראות. אם אנחנו עוצמים עיניים אז אולי פחות רואים, למרות שגם דרך העיניים העצומות אפשר להגיד שיש איזה שהם דברים שאולי ככה אור וצל כזה שנראים. וכל הדבר הזה נחווה דרך מסך של תגובתיות מנטלית. לפני כמה וכמה שנים ישבתי ברטריט כאן, ולכל מי שמאיתנו מרכיב משקפיים במספר גבוה יודע עד כמה משקפיים זה דבר יקר לליבנו, ומכיוון שלא רציתי שהמשקפיים, שמישהו חס וחליל ידרוך לי למשקפיים, אז שמתי אותם פה על החולצה, ככה הם תלו לי על החולצה, ואמרתי, או, זה מקום בטוח. אבל מה, החולצה הייתה ככה קצת גבוהה לכיוון הסנטר, והמשקפיים היו פה, והיה איזה קטע ש... אתם יודעים, לפעמים במדיטציה יש תנועות לא רצוניות כאלה, ופתאום הייתה לי מין תנועה כזאת של להוריד את הסנטר למטה, ופשוט מחצתי את המשקפיים עם הסנטר שלי ככה, ונשמע כאילו הייתי בעיניים עצומות וזה היה כזה ככה, ושמעתי כזה קרק, וכמובן מה קורה מיד, מתחילים, כן, הבאתי משקפיים ספר, לא הבאתי משקפיים ספר, איך אני אסתדר עם, עם ידית אחת, אולי נלטר בורק ואני לא, כן, המון 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 בלגן סביב צליל ותחושה, הייתה תחושה של המגע של הסנטר במשקפיים, וצליל של, לא יודע איך להגדיר אותו. אז זה דוגמה אחת שבמצבים מסוימים התודעה מתקשה להגיד, טוב, יש פה שמיעה של צליל ותחושה בגוף, מיד יוצאת לדרך רכבת של, כן? זה לא טוב מה ששמעתי עכשיו. או דוגמה אחרת, אנחנו מסתובבים פה ברטריט ורואים כל מיני אנשים לבושים בכל מיני צורות, וחלק מאיתנו לבושים בצורה חשופה, אולי חשופה מדי, לפחות לפי ההנחיות של הרטריט, ואז מיד אנחנו רואים את זה, זה מראה של גבר או אישה עם בגדים חשופים, ואז מיד אנחנו לא מסתפקים ברק לחוות את הראייה, אלא יש סביב זה כל מיני מחשבות, אולי מחשבות נעימות, אולי מחשבות לא נעימות, זה כן בסדר, זה לא בסדר, אולי היה עדיף שככה, או אולי יותר ככה, או פחות ככה, כן? קשה מאוד לחוות נטו ראייה. כן? וככה אפשר לתת עוד המון המון דוגמאות לכל מיני חוויות שלנו במדיטציה ובחיים. ומה שתשומת הלב עוזרת לנו לפתח לאט לאט, תשומת לב לנשימה, וגם תשומת הלב לחושים, נדבר על זה מחר קצת יותר בהנחיות של הבוקר, איך להביא תשומת לב פשוט לשערי החושים. איך אפשר להיות פשוט מודעים לחוויה החושית ופחות בהדרגה, פחות ופחות לאבד זמן, או לא לאבד זמן, לבלות זמן, בללכת לאיבוד בכל מיני מחשבות וסרטים ותגובתיות ופרשנויות וניתוחים וספקולציות וכל הרשימה הזאת שנדעתי קודם. ונדבר בהמשך למה זה טוב לפגוש את החוויה ככה. ואמרנו גם שיש את הגוף עם כל מיני מופעים מגוונים של כאב ואי נוחות, שונים ומשונים. והשאלה מה עושים עם תחושות, תחושות לא נוחות או תחושות כואבות בגוף. אז יש איזה סיפור עתיק שמסתובב ככה בעולם הדרמה, על איזשהו מתרגל שישב לבדו בבקתת עץ בלב היער, בתאילנד או איפשהו באסיה, ובעיניים עצומות ישב בתנוחת רגליים מסוכלות ושם לב שאיפה, נשיפה, ואז הוא התחיל להריח ריח של אשן, אז הוא שם לב ריח, ריח, ואז הוא התחיל להרגיש שהגוף שלו ממש שורף, חם נורא, כאילו ממש תחושה כואבת של חום, ואז הוא שם לב חום, 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 כן. ולאט לאט פתאום הבליחה בו התובנה, הבקתה נשרפת, וצריך לקום ולזנק ולברוח. אז יש לפעמים תחושות מכאיבות או לא נעימות שהן עוד לסכנה, וצריך לתת לזה מענה, כן? אנחנו לא תמיד אמורים להישאר רק בהתבוננות. אם אני הולך בשיחים ופתאום אני מרגיש שהקיש אותי משהו, איזו תחושה של דקירה חדה ברגל, אז יכול להיות שאנחנו צריכים ללכת ולתת לזה מענה בצורה כלשהי. אבל אחד הדברים המעניינים שאנחנו לומדים להכיר בתרגול מדיטציה, זה מה שאפשר לקרוא לו כאב מדיטטיבי, או כאב דרמי, כזה, משהו שהוא, אחד המורים שלי היה קורא לזה condition of the practice, כן? משהו שהוא נוצר בגלל האינטנסיפיקציה הזאת, האינטנסיביות של תשומת הלב, שוב ושוב אנחנו מפנים תשומת לב, לא משהו חד פעמי, אלא עוד רגע ועוד רגע, ואחר כך עוד 45 דקות ועוד 45 דקות, ולמחרת ממשיכים, ו... מתחיל פה להיבנות איזה, מתחילה להיבנות איזה עוצמה. וכשמתרגלים ככה, אז הרבה פעמים מה שקורה זה שמתחילות להיחשף, הגוף, המערכת של הגוף, האנרגטית של הגוף, מתחילה לחשוף בפנינו כל מיני אחיזות והחזקות שיוצרות קיבוצים די מכאיבים, שאנחנו לא תמיד מודעים אליהם במודעות הרגילה. מי ששמע פעם על וילהלם רייך, שהיה איזה ענף לא כל כך אהוד ומקובל של פרויד לא כל כך אהב אותו, אבל שהוא דיבר אחד המושגים המרכזיים שהוא טבע, הוא בעצם אבי הפסיכותרפיה הגופנית, הוא דיבר על שריון שרירי, muscle armoring, והוא דיבר בעצם שיש קשר בין עומס רגשי שאנחנו מנסים להתמודד איתו, לבין כל מיני התקשחויות וקיבוצים שריריים בכל מיני מקומות בגוף, ולא מדובר על משהו חד פעמי, אלא על משהו שהיינו צריכים שוב ושוב להשתמש באיזושהי צורה של קיבוץ כדי להתמודד עם משהו, להגן על עצמנו מאיזושהי חוויה מכאיבה פיזית או רגשית, אז אנחנו יכולים להרגיש שנגיד קשה לנו להתרווח בתנוחה, כי אנחנו כל הזמן באיזו מין דריכות כזאת של מה הולך לקרות, מה הולך לבוא, כן, מרגישים שכל הגוף במתח, או שאנחנו מרגישים שנשימה קצת כואבת ולחוצה, קשה לה להיות עמוקה, הצלעות, השרעפת, כן, כי אנחנו פוחדים ממשהו. אולי אנחנו רואים פתאום שהכתפיים שלנו מקובצות ויש כאב בכתפיים ובשכמות, כי אולי איזה הגנה מתמדת מפני בושה או לעג או משהו שחווינו. אולי משהו בגרון שלנו סגור כדי שלא יצוף איזה בכי שהיינו צריכים לעצור אותו, נגיד בעבר, או הלסתות שלנו. פתאום אנחנו מגלים שיש כל מיני קיפוץ חזק בלסתות וזה כואב, כי אנחנו מנסים להחזיק איזה כעס ולא להתפרץ. ויש הרבה מאוד דוגמאות לזה, וכל הפלונטרים האנרגטיים שריריים האלה בגוף שלנו, הם אפשר לקרוא להם חסימות, והם פשוט מקשות על הזרימה של, אפשר לקרוא לזה פרנה או צ'י, או פשוט חשמל, שפשוט זורם, שאמור לזרום בכוח החיים, שאמור לזרום בגוף שלנו. ובמובן הזה, כשהכאב הוא מהסוג המדיטטיבי הזה, זאת אומרת שהוא קונדישן של הפרקטיס, הוא בעצם, למרות שהוא לא נעים, הוא איזה סוג של סימן להתקדמות או להתפתחות מסוימת בתהליך שלנו. ולכאב כזה אנחנו לא בכך רוצים לתת את המענה המקובל של מיד לחפש איך להקל ולשחרר, אלא אנחנו דווקא רוצים, בוא נגיד, יכול להיות טוב ומועיל, להתבונן ולהתעניין בחוויה הזאת. אז איך מזהים שזה באמת כזה ואיך עובדים איתו? הסימן בדרך כלל לדבר כזה זה שזה כאב שהוא בא כשאנחנו יושבים, והוא מפסיק לבוא כשאנחנו מפסיקים לשבת, כן, אנחנו הולכים בחוץ ואין אותו, ואז אנחנו יושבים וזה עוד פעם חוזר, ואז אנחנו קמים וזה נעלם. אנחנו מתחילים לראות שיש קשר די ברור בין זה שאנחנו יושבים במדיטציה, לבין זה שהדבר הזה שוב ושוב מופיע, ולא משנה אם נעשה כל מיני שחרורים ומתיחות ולחיצות, וזה משהו שם מרגיש תקוע. ולא רק שזה מרגיש תקוע, גם הרבה פעמים יש תחושה שזה מתעצם. וכל הדברים האלה זה סימנים מעידים, מה שנקרא, שכנראה יש פה משהו מעניין, שמעניין להסתכל עליו. ואז התגובה האינסטינקטיבית שלנו זה לא להתעניין ולהסתכל, נכון? מה אנחנו עושים כשכואב? אז אנחנו מתנגדים, מנסים להימנע ממנו בכל מיני צורות, אולי להיאבק בו, לנסות לסלק אותו על ידי לשנות תנוחה, אולי להתחיל לנתח ולעשות כל מיני ספקולציות על הכאב, כדי שאם אולי נבין מאיפה הוא בא, זה יגרום לו להתפוגג, בטח מכירים את זה. אולי אנחנו נפלים לכל מיני רחמים עצמיים של איזה מסכן אני יושב פה וסובל וכולם פה מבסוטים בבליס, having the time of the lives כזה, נהנים מהרטריט ורק אני המסכן היחיד. אולי יש פחד, פחד מהכאב, מה הוא יעשה לי, אולי אני הולך להתקע עם זה עכשיו כל החיים. אז כל הדברים האלה מופיעים, אבל אנחנו כן מנסים לאמץ גישה אחרת, דווקא גישה יותר מיטיבה, והיא קודם כל לזהות את הפקעת הזאת של הכאב, מתחילה להיות יותר ויותר ברורה עם הזמן, ואז יש פעולה אחת פשוטה שאנחנו מוזמנים ומומלץ לנו על ידי הבודה לעשות, וזה להסכים. להסכים לכאב, לקבל אותו. ולא סתם להסכים ולקבל אותו, אלא גם להתרקח אליו, כן? לבוא אליו בטוב, לא בזרועות פתוחות, לא בכזה מוכנים לקרב בגופים, אלא באמת באמת להסכים. אני אקרא לכם ציטוט קצר של מורה זן יפני, מהמאה ה-18-19, סנגאי. אין זו סבלנות לשאת את מה שאתה יכול לשאת בסבלנות. סבלנות היא לשאת את מה שאינך יכול לשאת. כן? אנחנו בונים סבלנות, אחת האיכויות הכי לא סקסיות שיש באימון המדיטטיבי, אף אחד לא אוהב שאומרים לו סבלנות, אבל למעשה זה אחד הכוחות הכי הכי גדולים שאנחנו יכולים לפתח, איכות שתתמוך בנו מאוד בתהליך שלנו. וזאת תגלית די מדהימה שלא צריך להיאבק ולא חייבים להיאבק, ואפילו זה יותר חכם לא להילחם בכל הקיבוצים האלה. ואז כשאבק המאבק שוקע, אז אפשר להתחיל לראות יותר לעומק מה בעצם קורה פה, מה בעצם יש פה, מול מה אנחנו חווים באמת. ברמה השטחית אנחנו נגיד יש כאב בגב, נגיד כואב לי הגב. אבל בפועל, כשאנחנו מנסים, ואני חוזר שוב לעניין של החושים שדיברתי עליו קודם, אז זה גם אחד משערי החושים, תחושה בגוף, יש בעצם באזור מסוים קיבוץ, לחץ, חום, דקירות, פעימות, כל מיני תחושות, פשוט תחושות שאנחנו נותנים להם כותרת, כואב לי הגב. במקום דבר סטטי שנקרא כאב, אנחנו מתחילים לגלות שמה שיש שם בפועל זה משהו מאוד דינמי. יש רצף של תחושות שבעצם כל הזמן משתנות, וזה מתחיל להתגלות לנו שזה לא באמת כזה מוצק. יש שם השתנות, יש שם תנועה, יש שם תנודות. התנודות האלה יכולות להיות מאוד עדינות, רטטים עדינים, וזה יכול להרגיש כמו עדר של פילים או פטיש אוויר, זה יכול להיות כל מיני סוגים של רטט. אז זה לא משנה, אבל מה שמשנה זה שזה דינמי, זה לא באמת מוצק. וככל שאנחנו משתחררים מהאשליה הזאת שיש פה משהו מוצק, אז אפשר להגיד שנפתח הפתח לכל מיני ניסים שקורים בתרגול המדיטטיבי. הרבה פעמים אנחנו נחווה שעולות כל מיני תמונות או זיכרונות, שזה נראה לנו כאילו זה עולה מתוך הכאב, זה דימוי, כן? זה לא באמת בא מתוך הכאב, אבל אנחנו תופסים את זה ככה. לפעמים זה ישתחרר דרך כל מיני רעידות, או בכי, או צחוק, או שיעול. זה יכול לקרות בכל מיני צורות, לא תמיד זה קורה על קרית המדיטציה, זה יכול לקרות אחר כך על הדשא או במיטה. וכל הדבר הזה, הדברים שבאים פיזית ומנטלית, זה ביטוי לזה שמשהו שם לאט 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 נפתח. ומה שיפה בתרגול שלנו, שהכל קורה בהדרגה, כן? אין פה קטרזיסים, זה לא איזה סדנת primal scream כזה, או כל מיני דברים של אושו, שאנחנו חותרים לאיזה קטרזיס, לא, הכל קורה כזה בהדרגה, בעדינות, וכל דבר מופיע בזמן הנכון, ובעוצמה הנכונה. וככה אנחנו חווים זרימה יותר טובה לאט לאט של אנרגיה, משהו בחיות מרגיש יותר מלא. וכשאנחנו נפתחים ככה לחוויה, אז אנחנו מוכנים לממד השני של למה לשבת למדיטציה, והוא מה שנקרא לייצב או לאזן את מה שמתנדנד. אז בואו נשב דקה אחת קצרה בשקט, ננסה לעכל את מה שדובר, ואז נמשיך. אז מה מתנדנד ומה אנחנו מייצבים? אנחנו לאט לאט מתחילים לראות שהחיים, ובטח החיים התרגוליים שלנו, הם מטוטלת שנעה כל הזמן בין נעים ללא נעים. יצא לכם כבר לזהות את המאפיין הזה? נעים, לא נעים. וכתגובה לזה יש מטוטלת תודעתית. המיינד שלנו מטלטל בין אוהב, לא אוהב, בא לי, לא בא לי, רוצה את זה, לא רוצה את זה. אני משווה בין דברים, משבח דברים מסוימים, מגנה דברים מסוימים, מושך, דוחף, נלחם, מחבק. וכל הזמן מה שמנחה, הסאבטקסט שמנחה את כל המאמץ הזה, זה התקווה להגיע לאיזה מנוחה ונחלה. שברגע מסוים המטוטלת של הנעים והלא נעים הזאת תעצור, והיא לא תעצור באופן מקום רנדומלי, יהיה נעים, תעצור באיפה שנעים. והמערבולת, המטוטלת הזאת של התגובתיות לנעים והלא נעים, היא הדבר שאנחנו לאט לאט לומדים לאזן ולעצור. כי את הנעים לא נעים אנחנו לא יכולים, אלה החדשות הרעות, כן? גם לבודה היו כאבים ומחלות. זה לא חיסון מפני חוויות נעימות ולא נעימות. החיסון שאנחנו מייצרים לעצמנו פה הוא חיסון מנטלי. אז תשומת הלב זה הדבר שמתחיל להיות הכוח החדש, שעולה וצומח בתוכנו, ומביא באמת גישה אחרת להתייחסות לעצמנו. תשומת לב זה דבר שהוא, מה שנקרא אצלו, הכל כלול, כן? תשומת הלב מזהה את כל הדברים שישנם, ומתוך המקום של תשומת הלב אין לה העדפה. זאת אומרת, תשומת הלב לא באה ואומרת, אני רוצה לשים לב רק לדברים נעימים, ולא לשים לב לדברים לא נעימים. כן, קצת כמו השמש, השמש זורחת. אז היא זורחת גם על הים, וגם על הכבישים, וגם על הבתים, וגם על האנשים בחליפות, וגם על ההומלסים ששוכבים על המדרכה, וגם על הפרחים בערוגות, וגם על כתמי השמן בכביש, ועל פחי ההשפעה, ועל חנויות עם ריחות המאפים, השמש זורחת על הכל בצורה שווה. כן? באותה צורה, תשומת הלב קורנת ופוגשת את הכל, באותה צורה מקבלת ולא שיפוטית, פשוט ככה זה. זה נעים וזה לא נעים. תחושה, צליל, מראה, ריח, טעם, נעים, לא נעים. אין שום דבר שתשומת הלב תגיד לגביו, אוקיי, עצור הכל עד כאן, וזה לא שמים לב, זה אסור, זה לא לגיטימי, זה לא יפה, זה מוגזם, זה לא נכון. תשומת הלב לא תגיד בשום שלב, טוב, בוא נעצור הכל, נלך הביתה, כן? נפסיק לשים לב למה שיש פה, ונלך למקום שבו לא יהיו חוויות כאלה שלא ראוי לשים לב אליהן. אין דבר כזה. הכל כלול. ומה שעוד מאפיין את תשומת הלב, שהיא מאוד עסוקה ומוכוונת למה שיש עכשיו. כן? תשומת הלב היא דבר שמחובר לחוויה שבאמת מתקיימת במציאות עכשיו. ואנחנו שואלים, בעצם לשים לב זה כאילו בתשומת הלב גלומה השאלה מה יש עכשיו. הכי אותנטי, הכי בהיר, הכי פשוט, מה יש עכשיו? האם זאת שאיפה? האם זאת נשיפה? האם עכשיו יש כאב? האם יש עונג? יש מחשבות? כן? מה יש עכשיו? ובכל רגע, תשומת הלב משתדלת להיות עם מה שיש עכשיו במלואו, ולא להתעסק עם מה שאין עכשיו. זה כמו שאנחנו נגיד יוצאים לאיזה מסע. אז אנחנו יוצאים למסע באיזה ארץ, שיש בה כל מיני דברים, יש בה טרקים בהרים, ויש עיר, ויש חוף, ויש מסיבות, ויש כל מיני דברים. אז בכל שלב, בחוויה שטיילים טובים, זה טיילים שמפתחים את היכולת, לחוות כל חוויה בטיול במלואה, עכשיו, ולא להתעסק באיפה נהיה מחר או מה היה אתמול. עכשיו אנחנו במסיבה, עכשיו אנחנו על פסגת ההר, עכשיו אנחנו הולכים ברחוב עם חנויות, אנחנו בזה. וזה מה שתשומת הלב יודעת לעשות, להיות באופן טוטלי במה שיש עכשיו. וזה מה שמעניין. ואנחנו לאט לאט תשומת הלב לומדת או מלמדת אותנו להיות עם כל דבר שישנו, בלי להיאבק בו, וגם בלי להשוות אותו לשום דבר אחר שיש כרגע, שאין כרגע. יש איזה משפט יפה של איזה זמר מלפני הרבה שנים אמריקאי שאומר, "It's often said that life is strange." "Oh yes, but compared to what?" כל השיפוטים שלנו לגבי משהו אם הוא ראוי או לא ראוי, טוב או רע, זה תמיד בהשוואה למשהו אחר, אבל תשומת הלב אין למה להשוות, כי היא מאוד רגעית, היא מאוד רק עם מה שיש. אז כשאנחנו יותר ויותר צוברים את המיומנות הזאת, להיות עם הדברים כמו שהם עכשיו, ולנוח איתם, אז לאט לאט מופיעות ההבלכות האלה של האיזון הזה, של המקום הזה שלא נאחז ולא נאבק, ופשוט מקבל באהבה, בקבלה עמוקה, בהסכמה, את המציאות כמו שהיא כרגע. ואז מתחיל להיות לנו קל. והפרדוקס הגדול, או אחד הפרדוקסים הגדולים של דרך הדרמה ושל האימון המדיטטיבי, זה שכדי למצוא את המקום הנטול המאמץ הזה, של פשוט להיות עם הדברים, צריך לעבוד מאוד קשה. צריך להתאמץ מאוד. והמאמץ שאנחנו בונים או מייצרים פה, זה את המאמץ לזכור את זה. כי מול תשומת הלב, שזה הרגל החדש שאנחנו הצגנו עכשיו לעצמנו ומנסים לפתח, יש הרגל ישן מאוד 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 חזק, שהוא לשכוח. אנחנו מאוד מאוד יודעים לשכוח. והאימון המדיטטיבי הוא בעצם כל הזמן להתאמן מחדש, להפסיק לשכוח. ואז השכחה מנצחת, ואז שוב אנחנו מנסים להפסיק לשכוח. וזה דורש הרבה מאמץ. ברגע שאנחנו נזכרנו ואנחנו פה, אז לא צריך מאמץ. אנחנו עם הדברים. ואז שוב נופלים לשכחה. וכל פעם שאנחנו נזכרים ושולפים את עצמנו מהשכחה הזאת, התחזקנו. בנינו משהו. ולכן הרגעים האלה שבהם חזרנו מהעיבוד, אלה רגעים נפלאים. זה רגעים של התעוררות. ואפשר לסמוך בהם ולא להלקוט את עצמי על זה שעכשיו 3 דקות לא הייתי בכלל פה. לא, עכשיו אני פה, איזה יופי. וזה כמו לרכב על אופניים או ללמוד לנגן, זה פשוט מיומנות. מיומנות פסיכולוגית, מיומנות תודעתית, זה הולך ונהיה יותר ויותר קל, עד כדי שלאט לאט עם השנים אנחנו יכולים להגיע למצב שאנחנו שואלים את עצמנו, איך לא להיות מודע? זאת אומרת, אם עכשיו מישהו יגיד לי, אל תשים לב, אל תהיה מודע, זה כבר, ההרגל החדש הוא כל כך חזק, וההרגל הישן כל כך התנוון, שזה, לא יודע אפילו איך לא לעשות את זה, כן? אז בזמנים שאנחנו נמצאים במקום הזה, ופתאום הכל נהיה קל, כן? הכל קורה, זה קצת כמו שצללנו כמה מטר מתחת למים הסוערים, ועכשיו אנחנו מסתכלים למעלה, ואנחנו רואים את הגלים נשברים, ו... את השערה, אבל זה מעלינו, אנחנו בתוך מרחב די נינוח ורגוע, אבל לא התנתקנו מהבלגן, רק שינינו את ההתמקמות שלנו מולו, וזה עושה את כל ההבדל. בסדר עד כאן? אוקיי. אז אנחנו מנסים לשחרר ולפתוח את מה שחסום, מנסים לאזן את מה שמתנדנד, ואנחנו רוצים גם דרך התרגול לגלות ולחשוף או להיחשף למה שמוסתר וחבוי, מה שאנחנו קוראים לו האמת. והאמת היא שככל שמדברים על אמת, אפילו המילה אמת היא לא האמת. כלומר, אפשר להגיד האמת, אבל האמת היא לא מילה, והיא לא ניתנת לתיאור במילה. יש מילים שהן יותר קרובות לאמת מאשר מילים אחרות. למשל, המילה האמת היא מאוד קרובה. העמוק זה מילה מאוד קרובה. יש עוד מילים, אבל אף מילה היא לא הדבר. כי הדבר הוא לא מילה. האמת לא קיימת במרחב של מילים או מושגים. היא חבויה, אמרנו שאנחנו רוצים לגלות את מה שחבוי. אז מה שמסתיר את מה שחבוי אלה המילים והמושגים, השמות והרעיונות. האמת היא, אפשר להגיד, זה הטבע האמיתי של החוויה, של המציאות, של ההתנסות שלנו בכל רגע. ומה שהבודה מסביר, זה שלב הבעיה, אחרי שחופרים וחופרים וחופרים ומגיעים לקוץ שבלב הדלקת, כן? לב הבעיה, זה הנטייה שלנו לחוות את המציאות דרך מושגים ושמות וכותרות. למרות, ולהאמין שזאת המציאות, כן? למרות שבמציאות הדברים לא מתקיימים ככה. זה מה שנקרא concept and reality, כן? concept versus reality, המושגים מול המציאות באמת. למשל, בוא נסתכל על זה, כן? אז שאנחנו מסתכלים על זה ונשאל את עצמנו מה החוויה, אז נגיד, אני רואה כערה, נכון? אפשר להסכים על זה, שזה מה שנגיד לעצמנו? אז בוא ננסה לפרק את זה, אני רואה כערה. קודם כל, בוא נדבר על הכערה. מה זאת הכערה הזאת? אנחנו באמת רואים כערה? זאת כערה? ממש לא. מה שאנחנו רואים, יש לנו חוויה של ראייה של צורה, צבע, אור וצל, כן? וזה רק בשדה הראייה, יכול להיות שיהיה צליל, ואז תהיה לנו חוויה של שמיעה, אבל נשאר עם הראייה. כן? אנחנו לא רואים כערה. אנחנו קוראים לזה, יש מושג שמולבש על חוויית הראייה, ואומר כערה, אבל זאת לא כערה. יש, אני לא יודע, אולי המבוגרים במיוחד זוכרים סרט משנת 1980 שקראו לו האלים משתוללים, או כולם נפלו על הראש, The Gods Must Be Crazy. יש פה איזה יחידי סגולה? כן, כן, יש. סרט מאוד מצחיק על אפריקה, על בושמן שקוראים לו קי, והוא חי בשבט שלו במדבר הקלהרי, ואין להם שום קשר עם העולם, so-called העולם החיצון, off the grid, מה שנקרא באופן מוחלט. ויום אחד הוא מהלך לו בסוואנה, ובשמיים עובר איזה דבר שהוא לא ראה בחיים, שאנחנו קוראים לו מטוס, ומהחלון הטייס זורק דרך אגב חפץ שגם הוא לא ראה בחיים, שאנחנו קוראים לו בקבוק קולה מזכוכית, וזה נופל לו על הראש. ולא נשבר, והוא לוקח את החפץ הדבר הזה אל מועצת השבט, אל הזקנים החכמים, האלדרס, והם מטקסים עצה, וככה יש ישיבה שכולם מגרדים בראש, ונסים לחשוב, והם מחליטים שהדבר הזה הוא מתנה שהם קיבלו מהאלים, האלים נתנו להם מתנה, שזה קונספט רווח, כן? יש הרבה מתנות מהאלים, העצים זה מתנה מהאלים, הסלעים, המים, הכל זה מתנה מהאלים, אז גם זה מתנה מהאלים. והם מצליחים למצוא למתנה הזאת המון המון שימושים, כן? הם חופרים עם זה, הם משתמשים בזה כל מיני דברים לבד ואור, והזכוכית הזאת יש לה הרבה מאוד שימושים גם לצורה שלה. הבעיה היחידה שבשונה ממתנות אחרות של האלים, יש רק עותק אחד, יש רק, אי אפשר לשכפל את זה, ויש אחד לכל השבט, ומהר מאוד מתחילות להיווצר מריבות וסכסוכים, ובסופו של דבר, הסקנים מחליטים שהחפץ הזה הוא לא כל כך ברכה, המתנה הזאת היא לא מתנה, והם שולחים את קי הגיבור הלוחם למסע אל קצה העולם, כדי להחזיר את המתנה הזאת לאלים, מין עלייה לרגל פילגרימג' כזאת, כי המתנה הזאת פילגה להם את השבט, ואז הוא מגיע אחרי מסע מלא בכל מיני התרחשויות ואירועים מצחיקים, הוא מגיע לאיזה מצוק, והמצוק הזה מאוד גבוה, ויש בעצם, מתחת למצוק יש שכבה של עננים נמוכים, שבעצם מכסה את הנוף שרואים מהמצוק, אז הוא פשוט מגיע לשם ורואה עננים, והוא מחליט שזה בעצם קצה העולם, ולשם הוא זורק את הבקבוק הזה, מחזיר אותו לאלים, וקחו את המתנה שלהם, שלכם בחזרה, וחוזר לשבט שלו. אז מה זה? כן? אז אנחנו נגיד בקבוק קוקה קולה מזכוכית, והדבר היחיד שאולי נחשוב לעשות איתו זה לשתות ממנו, או לתת אותו למחזור, או משהו כזה. אבל מי אמר? כן? אנחנו הלבשנו קונספט על חפץ. ואותו דבר גם, נגיד, אנחנו שומעים אז בשיחת הפתיחה, אז שמענו, אמרנו, מישהו קודח במקדחה בקיר. לא, זה לא מה שקורה. מה שקורה זה שאנחנו שומעים צליל. ועל זה אנחנו מלבישים סיפור. יש שאלה נפרדת אם הסיפור נכון או לא נכון, מועיל או לא מועיל, אבל זה לא העניין כרגע. העניין הוא שיש פה שני דברים נפרדים, החוויה האמיתית והסיפור שמולבש עליה המושג, הכותרת. אז אנחנו יושבים ושומעים, או הנה טרקטור, הנה מזגן, כן. אומרים, הגב שלי כואב, הקרסוליים שלי כואבות. אבל זה לא באמת, לא באמת. יש צלילים, יש תחושות. בקרסוליים יש תחושה, או בגב יש תחושה של קיבוץ, של נוקשות. ואנחנו כל הזמן מערבבים בין החוויה האותנטית, הפשוטה, העירומה, מה שנקרא, the bare experience, לבין הכותרות שאנחנו שמים עליה. ולמה כל זה בכלל חשוב? למה חשוב לראות ולגלות את הדבר הזה או להיחשף אליו? כי המושגים האלה יוצרים לנו בעיה מאוד קשה. החוויה האותנטית משתנה כל הזמן, אבל המושגים לא משתנים. אנחנו כל הזמן משתמשים באותו מושג. אנחנו אומרים אגב כאב, אגב כואב, אגב יכאב, זה כל הזמן אותה מילה, אבל בעצם החוויה היא לא אותה חוויה. בכל פעם שאנחנו אומרים גב, בכל פעם שאנחנו אומרים כואב, אנחנו מכוונים למשהו קצת אחר, וזה ברמה של משנייה לשנייה אחר. כן? זה לא אותו גב ולא אותו כואב. אז מאוד עוזר להתחיל להתבונן בחוויה כמו שהיא, ולהיחשף למה זה באמת החיים. אוסף של חוויות חושיות שמצטברות ביחד לאיזה, עוברות איזה אינטגרציה, נגיד הגוף, אני אומר זה גוף, כן, מה זה גוף? אין פה גוף, אני רואה כל מיני דברים, אני חש כל מיני דברים, אני יכול, נגיד אם אני עושה ככה, אני גם שומע את הגוף, או אם אני נושם, אני שומע את הגוף, אני יכול להריח את הגוף, לטעום את הגוף, כן, אולי יש לו טעם של מלח, כי זאתי נגיד, אבל, מה זה, איפה נמצא פה בתוך כל זה הגוף? יש פשוט אוסף של רשמים חושיים שמקבלים את הכותרת גוף, ואני יכול להגיד את הגוף של התינוק והילד והמבוגר וזה, כן, זה תמיד יהיה גוף, גוף, גוף. לא אותו גוף, לא אותו דבר בכלל. אז לאט לאט אנחנו נחשפים בזכות התרגול, בזכות ההתבוננות הפשוטה הזאת בחוויה כמו שהיא, למה זה באמת החיים? אוסף של תהליכים, אוסף של חוויות חושיות, משתנות ודינמיות שלא עוצרות אפילו לרגע, כל הזמן משתנות ומשתנות, ולא רק חוויות חושיות, גם אפשר להגיד רגשות, וגם המחשבות עצמן, גם התפיסות עצמן, אלה חוויות מנטליות שמשתנות. ועכשיו אנחנו מגיעים ליהלום שבכתר של הדרמה. כן? נחזור לעניין הזה של אני רואה את הקערה. דיברנו על העניין, נתחלנו עם הקערה, עכשיו בוא נדבר על האני שרואה. כן, שזה העניין האמיתי והמעניין. מי זה אני שרואה? ופה אנחנו נפגשים עם הרעיון המרכזי, רעיון הליבה של הדרמה הבודיסטית, ה-selflessness, היעדר העצמי הזה, האני הזה, שאנחנו כל כך בטוחים שהוא קיים באיזושהי צורה מוצקה. אז לא רק שיש קערה, יש אותי שממש רואה את הקערה הזאת, ולא רק שיש כאב בגב, זה הגב שלי שכואב, ואני זה שמרגיש אותו. ואין לנו שום ספק לגבי זה, זאת אומרת, אנחנו אומרים את זה, וזה לא, אין סיבה להטיל בזה ספק, או לשים על זה סימן שאלה, נכון? זה ברור שזאת האמת.
אבל הבודה מציע לנו אולי בכל זאת נשים סימן שאלה קטן שהולך וגדל. הייתכן שגם אני ועצמי ושלי זה עוד מושג, זה עוד קונספט בדיוק כמו גוף או גב או נשימה או קערה או טרקטור. הייתכן. אז לאט לאט אנחנו מתחילים להסתכל, אומרים אוקיי, מה זה אני הזה, למה אנחנו קוראים אני? אנחנו מסתכלים על כל התהליכים, כל האינטגרציה הזאת של החוויה הגופנית והחושית והרגשית, והכל, אנחנו רואים שזה הכל זה תהליכים, אנחנו רואים אוקיי, על כל המכלול הזה אנחנו שמים את הכותרת אני, וזה כל הזמן אותו אני, כן? כמו הגוף, אותו הזמן אותו גוף, אותו גב, אותו אני, לא משנה שהאני הזה בכל רגע הוא משהו קצת אחר, כי כל המכלול של המרכיבים האלה מתחברים קצת אחרת כל פעם, אבל כל פעם הם מקבלים את אותו שם, זה כל הזמן אני. וזה קצת, אני מדמה את זה כמו שאנחנו עומדים על איזה, על אגם, על איזה יריית ניילון כזה, שעוד שנייה, כן, כן, זה לא מאוד, זה אשליה של יציבות. ובפועל, מה שמתגלה לאט לאט, וזאת ההזמנה, זה לא משהו שאתם אמורים לקנות או להאמין או להשתכנע רק בגלל שהבודה אמר את זה, או שזה כתוב בספרים, אלא התרגול, זאת ההזמנה להתחיל להיווכח, שבאמת לאן שלא נסתכל, לא נמצא משהו נוסף שהוא על כל התהליכים האלה של ה-body mind. כן? לא נמצא איזה אני שנמצא בתוכם, או סביבם, או מעליהם, כן? איזה מקום בגוף, כן? אלא פשוט נבין שהאני הזה זה בסך הכל רצף של רגעים שבהם התודעה מזדהה עם הראייה, שמיעה, ריח, טעם, תחושה, רגשות, מחשבות, ונחזת בזה, נצמדת לרעיון שיש פה משהו קבוע. והתרגול פשוט מחייב אותנו לעמוד מול האמת, כן? משהו פה לא מסתדר. מצד אחד אנחנו מאמינים שיש משהו קבוע, ומצד שני ההתבוננות שלנו שוב ושוב חושפת לנו שזה לא. אז אחד משניהם יצטרך ללכת, כן? ומה שיקרה לאט לאט זה שמה שילך זה האשליה, התעתוע הזה, שהאני הזה הוא משהו מוצק וקבוע. והעוצמה של המשגה הזאת היא אדירה. כל החיים שלנו בעצם סובבים סביב המושג הזה, סביב ההזדהות הזאת. זה תמיד, כל דבר שקורה או עומד לקרות או קרה, הוא תמיד מתנקז לשאלות כמו, מה עושים עם, מה אני עושה עם זה, מה יהיה איתי, מה זה אומר עליי, איפה זה פוגש אותי, למה זה קרה לי, מה יקרה לי, למה הוא ולא אני, או למה לא אני ולא הוא או היא, כן? זה יצליח לי, זה לא יצליח לי, למה הוא אמר לי, למה הוא עשה לי, מי הוא שיגיד לי, כל הדברים האלה. זה תמיד יש שם, פעם היה איזה משפט שיצא לי להגיד והתקבל באהדה, אז אני אגיד אותו עוד פעם, שבסוף כל הסבל שלנו יושב עצמי עם נרגילה, כן? תמיד יש שם בסוף איזה עצמי, כן? יש כזאת אמרה ידועה בדרמה, no self, no problem, כן? העצמי, השורש זה העצמי, כן? בגלל כל הצורות חשיבה האלה שאנחנו נגועים בהן. יש סיפור מאוד יפה בזן, על התלמיד שאומר למורה, מאסטר, הוא בא למורה, לבקתה של המורה במנזר, אמר, מאסטר, יש לי בעיה מאוד רצינית, יש לי מזג מאוד נרגז, בלתי ניתן לשליטה, אני כל הזמן כועס, תעזור לי עם זה בבקשה, תטפל בכעס שלי, תשחרר אותי מזה. ואז המורה אומר, דבר קצת מוזר מה שיש לך, בוא תראה לי אותו שאני אוכל לטפל, אני נטפל בזה. ואז התלמיד אומר, אוקיי, רק יש בעיה ממש קטנה, כרגע אני לא כועס עכשיו, אז אני לא יכול להראות לך, אז המאסטר אומר, אין בעיה, תלך לבקתה שלך, לא יודע, זה 500 מטר ככה, 600 מטר, תשב במדיטציה, תעשה הרבה מדיטציה, וכשהכעס יעלה, תקח אותו, תביא אותו לפה, ונטפל בו, נעבוד איתו. אז התלמיד חושב, אומר, רגע, אבל עד שאני אבוא מהבקתה שלי אליך, אז בטח הכעס ייעלם, כאילו, אז איך נטפל בו? והמאסטר אומר, אז הכעס שאתה קורא לו שלי, הכעס שלי, הוא לא באמת שלך, אם הוא היה שלך היית יכול להחליט מתי להביא אותו, להציג אותו, להעלות אותו, להראות לי אותו. ואם הוא לא באמת שלך, אז מה אכפת לך ממנו? כן? תן לו לבוא, תן לו ללכת, למה שיקלקל לך את החיים? וזה המשמעות העמוקה שאנחנו מפסיקים מתחילים, או מתחילים להפסיק להזדהות עם כל עם כל הדבר הזה שאנחנו קוראים לו אני. כן? ההזדהות הזאת מקלקלת לנו את המסיבה. כן? ויש מסיבה, רק אנחנו מקלקלים אותה לעצמנו, לא בכוונה, ולא כי אנחנו מקולקלים או רעים או משהו, זה פשוט הרגלים, הרגלים שאנחנו נגועים בהם. ומה שהתרגול לאט לאט חושף בפנינו, זה מין aha moments כאלה שמגיעים לאט לאט, עם ההתמדה, שפתאום אנחנו רואים את זה בעיניים, אנחנו רואים וואלה, קורים פשוט המון דברים, והם פשוט קורים, לא צריך אותי בשביל שהם יקרו. כן? עכשיו זה לא שאנחנו מוחקים את המושגים, אנחנו לא מפסיקים להגיד קערה או טרקטור או מזגן או אני, זה לא שאנחנו נפסיק להגיד את זה, אבל אנחנו נבין אותם אחרת, זה מה שישתנה. המושגים הם שימושיים, אנחנו לא זורקים את המושגים לפח, אנחנו רוצים אותם, הם טובים לנו, הם שימושיים להתנהלות בחיים. אם אנחנו רוצים שכולנו ניפגש כאן, אז אנחנו רוצים להגיד אנדור, ושכולם יבינו למה התכוונו, שלא כל אחד יגיע למקום אחר. אז יש ערך למושג אנדור, כן? אבל אנחנו רוצים להבין את המושג כמושג ולא כי מה זה אנדור? איפה זה אנדור? מה הדבר, מה התמצית שהיא האנדוריות באנדור שבלעדיה זה כבר לא יהיה אנדור? יש פה כל מיני דברים שכל הזמן משתנים. אני אקריא לכם קטע לסיום, קטע יפה של יעקב רז שאירן הזכיר, המורה פרופסור יעקב רז. אומר ככה, כמה פעמים סיפרנו את הסיפור הבא. אני, שעושה עבודה רוחנית, או עושה עבודה רוחנית, מקווה שבסוף הדרך אשתחרר מכבלים. זה יהיה מקום של שלמות וחופש, שבו אני אהיה משוחרר. בשחרור הנכסף הזה, אני נותר אני, אולי אפילו יותר אני, אמיתי, מזוקק יותר, בלי זיהומים, מחלות או כבלים, שאלה כל מושגים הבודיסטים לרגשות והמחשבות השליליות שלנו. אני, רק משוחרר. אבל אילו פגש בי הבודה, אילו ראה אותי משוחרר מכבלים ולא משוחרר מעני, היה אומר שמעולם לא ראה אסיר כבול ממני. שהיה אתמול כמו שלשום, ויהיה עד הסוף ההוא שיבוא. לעולם אותו שם במשרד הפנים, תמיד בעל חזקה מלאה על חלקה וגוש וחמה מטר רבוע, ואותו קבוע הולך לו, אני מקווה, מכבלים לשחרור, ולא מבין איך זה שהשחרור לא בא. כאילו אני יוצר יחיד של תולדות חיי, סרטוט רהוט של כתובות, הישגים, תקוות ואכזבות, עלילה הדוקה של אחדות זמן ומקום. של אני קבוע מאוד. מלכתחילה לא היה אף אחד, אומר הבודה, אלא במחשבות. ולכן אין מי שמשתחרר, ולכן אין מי שישתוקק להשתחרר. אין כבלים, אין שחרור. וגם לזה, כלומר להבנה הזאת, גם לזה אפשר לקרוא שחרור אם רוצים. המשוחרר או המשוחררת לא נעשה מיוחד יותר. אולי הוא מיוחד פחות, מין עלי עשב, איש ברחוב, אב או אם עסוקה, חבר בקהילה של אנשים ויצורים אחרים, מטפל בתשומת לב, שוגה בכל יום, מסדר רשימות נטושות, מורד שוב באביו, בבנו וברוחות החורף, מקרה פרטי ביקומים רבים, ואין מקום לציונים. שחרור? אולי כאשר אין עוד את מי לשבח. החשיפה או ההיחשפות ההדרגתית לאמת הכל כך פשוטה הזאת, ואנחנו כל הזמן חוזרים ואומרים את המילה פשטות, כי באמת בתוכו מסביב ומתחת לכל מה שאנחנו עושים פה יש משהו מאוד פשוט. אנחנו הולכים אל מקום פשוט, אנחנו הולכים להיות אנשים פשוטים. כל הדבר הזה פותח לנו דרגות חופש דרגות חופש בחיים שאפילו לא יכולנו לדמיין בחלומות הכי ורודים שלנו. והם לא נראים כמו בחלומות ורודים, הם לא נראים כמו, אני לא יודע מה, אפילו סרט של ברבי או... זה מאוד פשוט, אבל החופש שמתגלה שם הוא באמת לא יאומן. אז זה די שווה. וכל מה שצריך בשביל להגיע לזה הוא מאוד מאוד פשוט. כמו שאומרים הטיבטים, simple but not easy. מאוד פשוט, רק לא צריך את הסבלנות, כן? אבל פשוט לשים לב ולהתמיד לשים לב מרגע לרגע. מה הם הדברים כפי שהם ברגע זה? As it is, כן? As it is. זה כל מה שצריך. ולהתמיד, להמשיך, להמשיך. אז עד כאן. נשב כמה רגעים בשקט.